שמי יוסי גינצברג, נולדתי בתל אביב, גדלתי בישראל. בגיל 22 טיילתי בדרום אמריקה, חזרתי וכתבתי את הספר בחזרה מטוויצ'י, שהפך להיות בעצם חלק מהתרבות בישראל, משוייכת לכל תנועת הבוצ'ילרו, המטיילים בעולם. הסיכום שלי באיזשהו אופן החזיר אותי לאמזונה, חזרתי לאמזונה 10 שנים מאוחר יותר, בגיל 33. הייתי שם 3 שנים והקמתי שם כפר נופש בלב האמזונה. הקשר העמוק שלי עם האמזונה, דרך סיפור ההישרדות הראשוני שלי ודרך השנים שבהם חייתי באמזונה, הותירו רושם עמוק על חיי. את הרושם הזה לקחתי ועשיתי איתו דברים בתחומים שונים בחיים. טיפלתי בהתמכרויות 6 שנים, היה לי סטארט-אפ טכנולוגי 3 שנים, הייתה לי גלריה לעיצוב פנים וחוץ, כתבתי 2 ספרים והוצאתי 2 תקליטים, עשיתי דברים שונים בחיי. לאורך השנים תמיד אנשים הזמינו אותי לחלוק את הסיפור או את הסיפורים שלי איתם. התגלגלתי לעולם של כנסים שבו אני טס בעולם, לכנסים של תאגידים. מהחברות הגדולות בעולם שעושות את המפגש השנתי שלהן. אני מה שנקרא keynote speaker, אני נותן את נאום הפתיחה. זה מאפשר לי להיות אזרח העולם בעצם, להיות הרבה בדרכים. להיות באיזשהו מקום מה שנקרא cross-fertilizer, ללמוד בהרבה אנשים, לחלוק את הידע שאני לומד במקומות אחרים. זה דבר שאני מאוד אוהב לעשות. לאחרונה הספר הפך להיות סרט הוליוודי, אפשר להגיד, הסרט יוצא לאור בכל העולם. זאת איזושהי סגירת מעגל בשבילי, ואני חי היום שוב באוסטרליה, ומלמדים בי.
סיפור מדהים, אנו משוחחים עם יוסי גינצברג. אתם בוודאי, אם לא קראתם, שמעתם על הספר שלו בחזרה מטוויצ'י. טוויצ'י זה נהר בבוליביה. אתה הלכת שם לאיבוד, 3 שבועות אתה נלחמת על החיים שלך. אני רוצה לספר למאזינים, רק להקריא להם איזה משקטה קטנצ'יק מהספר. הנחש הירוק הזדקר מולי כ-20 סנטימטר מרגלי. הוא היה קטן ודק, זיהיתי אותו מיד. זהו נחש הלורה הקטלני. קאוס סיפר לי שהנחש הזה מסוגל גם להטיז את ארסו ממרחק לתוך עיני קורבנו ולעבר אותו. עמדתי כפוא. הנחש לא זז, רק לשונו נעה בפיו ומחצית גופו העליונה סגורה. הייאוש והפחד בקרבי הפכו לרגשי זעם ושנאה. פסעתי בזהירות צעד אחר צעד לאחור, הרמתי אבן ענקית והיתחתי אותה בנחש. אני קראתי עכשיו את הקטע מתוך בחזרה לטוויצ'י. זו הייתה התמודדות עם החיים, עם הטבע, 3 שבועות, שהשאירה את הרושם על כל החיים שלך למעשה. היא טבעה את חותמה, אני רואה, על כל חייך, כפי שהסברת לנו. כשאתה קורא, או כשאני הקראתי לך את הקטע הזה שאתה כתבת לבד, מה עבר בראשך?
קודם כל, נקראת את זה יפה מאוד, מאוד דרמטי, זה היה כיף לשמוע. כמו פעם שהיינו מקשיבים לתסקיטים ברדיו. דבר שני, התרשמתי מהשפה, כי הייתי מאוד צעיר, הייתי בן 22 שכתבתי את הספר. בלתי, שאלה המילים שלי. דבר שלישי, אני זכרתי את הסיפור לגמרי אחר. את הסיפור הזה עם הנחש היום מספר כנראה לא כמו שהוא קרה, כי הספר נכתב כמו שהדברים קרו. ואני למעשה מה שאני רוצה להגיד לך ניצה, שאני את הספר הזה לא קראתי 30 שנה, ואני לא רוצה לקרוא. בגלל שאני לא זוכר ואני לא רוצה לזכור. באיזשהו מקום הסיפור הזה הוא חופשי בתוכי למצוא את הביטוי שלו דרכי כאיש שאני היום. ולכן אני לא מנסה לנסות להיזכר באמת מה קרה לאותו ילד בן 22 ולספר את הסיפור שלו. קודם כל יש לי מסגרת שבה אני מספר את הסיפור, אני צריך לבחור מה לספר ומה לא. ויש לי מסר שאני מעביר עם הסיפור, כי המסר הוא מסר אנושי ולא דווקא מסר עסקי. והוא יותר מסר של השראה מאשר לימוד של איזה טכניקה.
איזו השראה? אולי תתן לנו דוגמה ספציפית. איך אתה מסוגל לתת השראה לאנשים מתוך הניסיון האישי שלך?
על ידי הסיפורים שאני מספר והמסרים שאני קושר להם, זה מחובר לסיפור ומחובר לרגש, וזה מאפשר לאנשים לקבל השראה מעצמם, הם חווים משהו. אני לוקח אותם למסע שהופך להיות מסע עצמה שלהם עצמם, כי אני נוגע ברגשות שמפעילים אצלהם רגשות, הם יכולים להזדהות עם הסיפור במקום לשפוט אותו.
הסיפור של ההתמודדות בג'ונגל הופך לסיפור התמודדות עם החיים עצמם.
נכון, וכך גם בעולם העסקי.
ספר לנו על הסרט ג'ונגל, ג'ונגל.
הוא די נאמן למקור, יש שם את במאי אוסטרלי מאוד מצליח, בשם גרג מקלין, שעשה עבודה נהדרת. מעבר לזה אנחנו יודעים שזה למעלה מ-10 שנים של עבודה קשה, וכמובן עוד הרבה אנשים מסביב, הרבה אנשים מוכשרים.
רציתי לשאול באמת... אותך על השחקן דניאל רדקליף שמגלם את דמותך. כן. האם אתה חושב כן. שהוא דניאל רדקליף מגלם אותך בנאמנות?
הוא עושה את זה בנאמנות מהמובן של אינטגריטי. הוא באמת חקר את הדמות שלי לעומק. הוא התנהג מעבר לשיחק, כן, מעבר למשחק. ההתנהגות שלו על הסט, כולל הדיאטה שלו, הם הראו מחויבות ורצינות גדולה מאוד להיכנס לדמות. הוא אכל מעט מאוד, הוא איבד המון מה בהשקעה. לא רק לרזות, וגם כדי להרגיש אהב, באמת. יש לי המון ריספקט אליו, המון כבוד הזה שהוא לקח את התפקיד הזה והלך עליו בצורה כל כך עמוקה. הוא עשה עבודה נהדרת, מהבחינה הזאת זו עבודה מאוד מאוד נאמנה. אבל יש הרבה דברים לא נאמנים, כי זה קולנוע. אני והוא נראים מאוד מאוד שונה, אבל קיצוני שונה, אחת הדוגמאות. המבטא שלו, אני חושב, הוא ניסה ככל עם מורה לדיקציה וכן הלאה. אבל הוא לא לבש אותי פיזית, בוא נגיד, כן? אבל הוא כן, הוא לקח את הכאב שלי ואת העוצמות של מה שעברתי שם, ונתן לזה ביטוי מאוד מכבד לדמות, ואני אסיר תודה לו על זה.
אנו משוחחים עם יוסי גינסברג, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. יוסי, שאלה אחרונה, כשאתה מסתכל על הסרט, פתאום אני נזכרתי במשפט שאמרת לי רק לפני כמה דקות, שאתה לא רוצה לקרוא את הספר, אתה לא רוצה לחדור לתוך הפרטים, לחדור לתוך המציאות כפי שהייתה. אז מה קורה לך שאתה צופה בסרט?
זה היה תהליך מעניין. היה מאבק יצירתי, והמאבק היצירתי לפעמים הפך להיות מאבק יצרי, אבל הוא היה מאבק יצרי סביב יצירה וסביב ביטוי. ולכן, למרות שהיו לנו הרבה התנגשויות, קודם כל, אני מודה להם שהם הסכימו שאני אהיה מעורב, וכל כך הרבה זמן ניתן דעה לזה. אני מכבד את היושרה שלהם, כי רוב הקונפליקטים היו בעולם של הקריאיטיב, אבל זה לא היה מבחינתי אמוציונלי, במובן של זה העלה לי רגשות, או שראיתי את זה וזה יחזיר אותי לשם. ממש לא, ממש לא. אני לא שם, אני נוסע לג'ונגל הרבה גם ככה, אמזון זה חלק מהחיים שלי, אני אהיה שם עוד שבועיים, שלושה. הסיפור הזה מוזמן, מזמן הוחצן, אני מתחבר אליו, בזמן שאני מספר אותו, אני מתחבר אליו רגשית, אבל כאילו זה לא עשה לי, גם כשיקראת עכשיו על הנחש, וגם הסיפור הזה הוא כבר לא שלי, בוא נגיד ככה, אני נתתי אותו לעולם מזמן.
יוסי גינסברג, רב תודות.